ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף קוף וו. השיעור מפוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 10 שורות מלמעלה. בשני דרב יוסף, בשנים שרב יוסף, הווריתך היה כעס, כעס של הקדוש ברוך הוא, ועקב כך בא רעב לעולם. אמרי לרבנן רב יוסף, ליבאי אמו רחמי, פנו לרב יוסף תתפלל. אמר להו, ועכשיו אנחנו נראה את הקשר בין מה שמובא כאן למה שהזכרנו בשיעור הקודם. אגב, יש חץ בצד הטקסט של הגמרא, אתם רואים, שמפנה אותנו חזרה לקוף א' עמוד ב', ואנחנו חוזרים לקוף א' עמוד ב' רק לעשות את הקשר. ושמה מוזכר, היה מימרה תוך המעשה עם רב ענן, שאדם הביא סל מלא דלים קטנים ורצה להביא אותם לרב ענן, והוא שכנע רב ענן לקבל אותו, את הסל הזה, על בסיס הרעיון שמי שמטיב עם תלמיד חכם נחשב כמקריב ביקורים. והגמרא צינה פסוק בספר מלאכים, מלאכים ב' פרק ד', ושם מוזכר פסוק מ' ב'. כאן הגמרא ממשיכה, ורב יוסף מגיב לגבי הפנייה אליו להתפלל. הוא, רב יוסף, אומר, השתו מה אלישה דכי הבו רבנן מפטרי מקמי. הנביא אליהו, כשהוא סיים את שיעור התורה שהוא דרש בפניהם, הבו פיישי תרי אלפין ומתן רבנן, היו נשארו שם, רש"י כותב, הבו פיישי גבי אוכלי שולחנו, אנשים שאכלו על שולחן הנביא, 2,200 אנשים, תכתיב. וכאן הקשר מבחינת הפסוק, פסוק במלאכים ב' פרק ד', כאן אנחנו מציינים פסוק מ' ג', ורש"י אומר איך הגענו למספר הזה של 2,200, כי כתוב בפסוק, תכתיב 20 לחם ולחם ביקורים ה-21. יש 20 לחם ועוד לחם ביקורים וכרמיל, גם מוזכר בפסוק, הרי 20 ותרתין, וכל אחד לפני 100 איש. כל כיכר, אנחנו נראה את זה בהמשך בגמרא, שכל כיכר הוגש לפני 100 איש. אז 100 איש ו-22 כיכרות, זה 100 איש לכל כיכר ו-22 כיכרות, הרי 2,200 אנשים. עכשיו הגמרא אומרת, ואגב יש לנו מעוין שמוסבר כאן בשוליים, תחייב ורבנן מפטרי, מספרי התלמידים שנשארו אחרי סיום השיעור, במשך הדורות המספר יורד. אז בינתיים אנחנו עם אלישע הנביא, ורב יוסף מספר להם לגבי אלישע, שהוא סיים שיעור והיו 20, היו 2,200 אנשים שהיו שם. בעידן ריתחה, אומר הגמרא, לא הווה ביי רחמי, הנביא לא היה מתפלל באותם נסיבות, אותם מצבים, ענה איבי רחמי, מה פתאום שאני כן אתפלל? וממאי דפיישי הכי, איך הגענו למספר הזה. ואני חוזר ואומר שהמציאות באותו סיפור המקראי היה מצב של של מרעב. ואיך הגענו למספר הזה של 2,200 אנשים? תכתיב, ויאמר משרתו, מה אתן זה לפני 100 איש? מהי לפני 100 איש? מה הכוונה? מה הוא שאל על הגשה לפני 100 איש? אין למה דקולהו לפני 100 איש, כלומר כל ה-22 כיכרות אתן לפני 100 איש בשני בצורת, בשנים של בצורת, שזה מה שהיה אז. טובה, אבל זה הרבה, זה לא משקף מצב של בצורת. כלומר, זה כמעט 22 כיכרות לחלק בין 100 איש, זה כיכר לבערך 4.5 אנשים, 4-5 אנשים לכל כיכר. זה טוב, זה מנה טובה. אלא דכל חד וחד, כל כיכר כמי 100 איש. ואם כן, 22 כיכרות, כל כיכר לפני 100 איש, זה מראה שאצל אלישע היו 2,200 אנשים. ואם אומר רב יוסף כאן בגמרא, שאם אדם גדול כזה שהיה מערך והיו משתתפים בשיעור שלו 2,200 איש, והוא ראה לנכון להימנע מלהתפלל בזמן ריתחה, אז מה יש לי להגיד? מאחר שהזכרנו המספרים אצל אלישע, ממשיך הגמרא, כי אבא מפתי רבנן מבי רב, כשרב היה מסיים את השיעור שלו, פיישי אלפא ומתן רבנן, היו 1,200 מבי רב הונה אבו פיישי תמני 100 רבנן, 800 רבנן. יש קטע בסוגריים, וכתבנו בשוליים, מטרת הסוגריים ליצור רצף בסדרה של כי אבו מפתרי. בתוך הסוגריים יש תיאור מורחב על השיעור של רב הונה. אז מיד אחרי הסוגריים אתם רואים כי אבו מפתרי רבנן מבי רבא ורב יוסף, ואחר כך כי אבו מפתרי רבנן מבי אביי. אז אחרי שהצגנו את המבנה, נחזור לתוכן של הסוגריים. רב הונה אבידריש בתליסר אמוראי. אמורא בגמרא זה אדם שהיה משמיע בקול רם הנאמר על ידי רב הדורש. כלומר, רב הדורש לא היה לו רם קול ולא הגברה. מה הוא היה עושה? הוא היה אומר בלחש לאחד שעמל על ידו שנקרא אמורא, והאמורא היה משמיע דברי הרב הדרשן לרבים. אצל רב הונה היו 13 כאילו. תתאר לעצמכם את הציבור הגדול שהיו בנוכחות רב הונה בזמן הדרשה שלו. רש"י כותב, בתליס המוראי השומעים מפיו ומשמיעים לרבים, זה מכאן וזה מכאן ומפנים ומלאחור, ומתחלקים למקומות הרבה שהיה העם רב. אז ממשיך הגמרא, כי אבו קיימי רבנן ממטיבתא דרב הונה, כשהרבנן היו קמים אחרי שיעורו של רב הונה, ונפצי גלמיו, היו מנענים את הגלימות שלהם, את הבגדים שלהם, אבו סליק אבקה, האבק היה עולה, וחסי לי ליומה, והיה מחסה את השמש, היה מאפיל על אור יום, ואמרי במערבה בארץ ישראל, הרי אנחנו מתארים סיום שיר שהיה בבבל, והם בארץ ישראל היו אומרים קמו לי ממטיפת דרב הונה בבלה, האנשים קמו מהשיעור של רב הונה. כמובן הדברים האלו הם מרמזים על דברים עמוקים יותר לגבי האבק והשמש שכוסה על ידי אותו אבק. יש הסבר שנמצא במערשה על העניין. ממשיך הגמרא, כי מפטיר רבנן מבי רבא ורב יוסף, אבו פייסי ארבע מאה רבנן וקראו לנפשיו, הם קראו לעצמם יתמי. נראה לי שזה פשוט ביחס לדור הקודם, לדורות הקודמים, הירידה, במקום בזמן רב הונה שהיה דור אחד שניים לפני רב ורב יוסף, היו 800, כאן אצלם היו רק 400. כי הבו מפתי רבנן מבי אביי, ואמרי לה גרסה אחרת מבי רב פאפה, ואמרי לה גרסה נוספת מבי רב אשי, הבו פיישי מתן רבנן 200 אנשים, וכל נפשיו יתמי דיאטמי. בשוליים תחת הכותרת נשא סלש מבנה אנחנו רואים פס כפול, וכתבנו זה בא להדגיש את המשפט היו נוטלים שכרן מתרומת הלשכה. רשימה של מקצועות שהם נוטלים שכרן מתרומת הלשכה. תרומת הלשכה זה לשכה בבית המקדש, ששם היו מתקבצים את מחצית השקל שהיו גובים מעם ישראל. זה אותו לשכה ששם יחסנו, קבצו את המטבעות, היה נקרא תרומת הלשכה. אנחנו כתבנו כאן בשוליים שהיו כמה מקצועות ששילמו לאותם שעוסקים בהם מהכספים שבתרומת הלשכה. והרשימה שהופיע בגמרא כולל מבקרי מומין, אלו שבדקו בהמות שלא יהיה בהם מום כדי שיהיו קשרים להקריב כקורבנות, תלמידי חכמים המלמדים הלכות שחיטה לכהנים, הלכות קמיצה לכהנים. אולי רק נגיד במאמר מוסגר ששחיטה בעיקרון שחיטה קשרה בזר, אבל נקרא זה ההרגל, שכיחות היה שהכהנים היו שוחטים, אז היו צריכים ללמוד הלכות שחיטה. קמיצה קשור להקבת מנחות. מגיעי ספרים, אנשים שמגיעים ספרים למצוא בהם בספרי תורה ויותר, טעויות. נשים האורגות בפרוחות, יש אומרים, יש דעה חולקת בגמרא, תסחרן מקודשי בדק הבית. עכשיו הגמרא, אמר רב יצחק בר רדיפה אמר רב עמי, מבקרי מומין שבירושלים, אלו שבדקו את הבהמות שלא יהיו בהם מום, היו נוטלים סחרן מתרומת הלשכה. אמר רב יהודה משמואל, תלמידי חכמים המלמדים הלכות שחיטה לכהנים, היו נותנים שכרן מתרומת הלשכה. אמר רב גדעון אמר רב, תלמידי חכמים המלמדים הלכות קמיצה לכהנים, נוטלים שכרן מתרומת הלשכה. אמר רבא בר חנה, אמר רב יוחנן, מגיעי ספרים שבירושלים, היו נוטלים שכרן מתרומת הלשכה. רש"י, מגיעי ספרים, כל אדם ואדם שאסור להשעות ספר שאינו מוגע משום אל תשכן בו הולך עבלה, וראו בית דין שהיו מתעצלים בדבר והפקירו תרומת הלשכה לכך, למרות שהכסף שנאסף בתרומת הלשכה לא היה מיועד מעיקרה מההתחלה לשם כך, אבל בית דין יש להם כוח לקבוע הדבר הזה. ממשיך הגמרא, אמר רב נחמן אמר רב, נשים האורגות בפרוחות נוטלות שכרן מתרומת הלשכה. זה רב נחמן שציטט את רב, ואני אומר, כלומר רב נחמן עצמו מקודשי בדק הבית. זה מקור אחר בבית המקדש של כספים שהם בעיקרון מיועדים כשמו כן הוא בדק הבית, תיקונים הקשורים למבנה של בית המקדש. ולמה לפי רב נחמן עצמו התשלום לפרוחות יהיה דווקא מהמאגר הכספי הזה, הועיל ופרחות תחת בניין עשויות. מה זאת אומרת? שבמקום קיר או מבנה, מה שבנוי, היו שמים פרוחות. עכשיו, מה שאמרתי עכשיו זה מאוד מאוד כללי, ואנחנו נתייחס לדברים האלו עכשיו, בהמשך, בגמרא וגם ברש"י. הגמרא שואלת, מי טיבי, הקושיה מכוונת נגד ב', נגד דברי רב נחמן עצמו. ואנחנו עכשיו נלמד מקור תנאי, אני רוצה להדגיש ולהתייחס אך ורק מה שקבקב. יש עוד חומר בתוך המקור הזה, אבל אנחנו נתמקד במה שקשור ישירות לסוגיה שלנו. אז הגמרא שואלת, מי טיבי, נשים האוגות בפורחות ובית גרמו על מעשה לחם הפנים. זו משפחה שדאגה לאפיית הכנת לחם הפנים, ובית אבטינס על מעשה אקטורד, כולן היו נוטלות שכרן מתרומת הלשכה. אז מה חשוב לנו? העובדה שלפי המקור תשלום עבור יצירת הברוכות מתרומת הלשכה. זה לא כמו רב נחמן שאומר מקודשי בלק הבית, עם שני מאגרים שונים של כספים. הגמרא עונה, הטעם במקור שמוזכר תשלום הפרוחות ליצירת הפרוחות מתרומת הלשכה בדבבי. אלו פרוחות שסתמו, שכיסו או סתמו את הפתחים. בבי זה בעצם דלת או כניסה, וזה בניגוד לפרוחות ששימשו בבית שני במקום מה שבבית ראשון היה קיר מפריד. אז יש לסתום פתחים, זה נקרא לשם צניעותה, שלא לא ראוי, לא מכובד שפתחים יהיו פתוחים, שאנשים שעוברים מבחוץ יכולים להסתכל ישירות בפנים. אז שמו פרוכת. זה הכוונה פה בבי. מה שאין כן, פרוכות שהיו במקום קיר, קיר מפריד בין למשל קודש וקודש הקודשים, זה סוג אחר של פרוכת או מטרה אחרת של פרוכת, שהפרוכת באה במקום בנייה. זה מה שרב נחמן אמר מקודשי בדק הבית. ממשיך הגמרא ואומר, דאמר רבי זירא אמר רב, 13 פרוכות היו במקדש שני, שבעה כנגד שבעה שערים, אחד לפתחו של היכל ואחד לפתחו של אולם, שניים בדביר ושניים כנגדם בעלייה. עכשיו, מה שחשוב לנו, ובפרט לרב נחמן, הארבע האחרונים, שניים בדביר, זה הפרוכת שעמד בבית שני בין הקודש וקודש הקודשים. היה קומה שנייה בבית המקדש שנקרא עלייה, וכמו שבין הקודש וקודשים היה פרוכת, גם למעלה במקביל היה פרוכת. ארבעת אלו הם אינם נכללים במה שקראנו מקודם בדבבי, אלא הם כנגד או במקום בנייה ממש. רש"י כותב באמצע העמוד, רש"י כותב בדבבי, בפרוכות שכנגד הפתחים, הפרוכות שתלו נגד פתח, ולצניעות האבידי, ואינן תחת בניין, הם לא במקום קיר בנוי, אבל כל צורך בניין, כגון פרוחות המבדילות בין היכל לקודשי קודשים, שהיו במקדש שני, במקום אמטרקס, במקום אמטרקס זה שם של הקיר המפריד בין קודש קודשים
שעשה שלמה בבניין ראשון, ואנשי הגולה עשו את ההיכל גבוה מאוד, ולא יכול בניין בעובי עמה, שזה העובי של הקיר המפריד שהיה בבית ראשון, עובי כזה להתקיים בגובה כזה. בבית שני הגובה היה 100 עמה, הרבה יותר מה-30 עמה שהיה בבית ראשון. עכשיו אז, כל אחד יבוא אז למה שצריכים לשמור על מה בלבד אם זה לא יחזיק מעמד בגובה רב כזה ולהרחיבו? לא יכלו לפי שמקצרים את ההיכל או את קודשי קודשים, לא היה אופציה להרחיב את הקיר שיהיה קיר בנוי בגובה כזה. ועשו, אז מה כן עשו? ועשו שתי פרוחות וביניהם עמה, היה מרווח בין שתי הפרוחות, כי נמיד למסורת יומה, ואותן פרוחות נעשו מקודשי בדק הבית. בדק הבית, כפי שהזכרנו מקודם, זה מאגר כספים שהיו מיועדים לענייני בנייה ותיקוני בנייה של המבנה של בית המקדש. לכן ארבעת הפרוחות האחרונות שהוזכרו כאן, שניים כנגד בדביר ושניים כנגדם בעלייה, הם היו פרוחות מי, זה מה שרב נחמן תיאר מקודם, מתשלום שלהם מבדק הבית ולא מתחומת הלשכה. תנו רבנן, נשים המגדלות ביניהם לפרה, פרה זה הכוונה פרה אדומה, אותם נשים שהיו מגדלות את ילדיהם לשם כך, היו נוטלות שכרן מתרומת הלשכה. אני לא מעוניין להרחיב דיבור כל כך בנושא הזה, אבל אנחנו רואים ורשי מביא את זה איך שהחכמים החמירו מאוד בעניין פרה אדומה, וה החמרה שלהם היה עקב דין שדווקא מאוד מקיל בפרט אומה, אז כדי להיות משקל נגד החמירו בשאר הפרוצדורות וההכנות הקשורות לפרט אומה. בין הדברים האלו, המים ששאבו לשם הכנת מי פרט אומה נשאב על ידי ילדים שגדלו בטהרה, בלי שום מגע עם טומאת מת, לא עם ספק טומאת מת. יתר הפרטים מובאים פה ברש"י, על סמך הגמרא במסכת סוכה. מה שחשוב לנו רק לדעת שאותם ילדים, היו מגדלים אותם מלידתם עד גיל שהיו יכולים לשאוב את המים לשם הכנת מי פרה אדומה, היה טיפול מיוחד מבחינת מיקום ומגע של הילדים האלו עם הסביבה. אז הנשים שהיו מגדלות את הילדים האלו קיבלו משכורת, שכר מתרומת הלשכה. אבא שלו אומר, נשים יקרות, עשירות, שבירושלים היו זנות אותן ומפרנסות אותן, דאגו לאוכל ולבוש. לפי אבא שאול לא היה תשלום מתרומת הלשכה, אלא מנשים עשירות שמתנדבות למטרה הזו. בא מיני רב הונה מי רב. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', כלי שרת, מהו שיעשו מקודשי בדק הבית? עכשיו, מה זה כלי שרת לענייננו? רש"י כותב שורה ראשונה, כלי שרת שמשרתים בהן במזבח החיצון, שהוא בניין של אבנים. אז המזבח החיצון זה היה בגדר בניין, לא כלי, לא כמו מזבח הזהב שהיה נייד והיה מוגדר ככלי, לא כן בית, סליחה, המזבח שעמד בעזרה שעליו הקריבו את הקורבנות. אנחנו רוצים לדבר על הכלים ששימשו למזבח החיצון. האם אפשר ליצור אותם מכספים שהיו בבדק הבית, מקודשי בדק הבית? והשאלה מתחלקת, א' או ב', צורך מזבח נינו ומקודשי ברק הבית עתו, האם מסתכלים על הכלים האלו ככלים שהם לצורך המזבח. המזבח, כפי שאמרנו, הוא היה בניין. המזבח עצמו היו מטפלים בו, משפצים אותו כשצריך מקודשי ברק הבית. אלו הם שוב פעם כספים שאנשים הקדישו, כספים או שווה כספים שהקדישו לשם בדק הבית. הטיפול במבנה. הכלים שמיועדים לשמש את המזבח נקראים צורך מזבח או צורך קורבן, או שמסתכלים על הכלים האלה לא לצורך מזבח אלא לצורך הקורבן, ומתרומת הלשכה היו עושים אותם, כי הכספים שהיו בתרומת הלשכה אלו כספים המיועדים בעיקר לקורבנות. אז הכלים האלו ששימשו כאמצעי לכל מה שקשור להקבת קורבנות, אולי הכלים, יצירת הכלים, תיקון הכלים האלו היו, היה מתחומת הלשכה ולא מקודשי ברק הבית. השאלה נשאלה, אמר לי רב עונה, אין נעשים אלא מתחומת הלשכה. כעת אנחנו רואים משולש. בשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו קושיות על רב שאמר בכלי שרת באים מתרומת הלשכה. נשים לב שפה יש משולש, ובהמשך כמעט באמצע עמוד מטיבי עוד משולש. עכשיו אנחנו ניכנס לקושיה. איטיבי, כלומר רב הונה, הוא מקשה. יש פסוק בדברי הימים ב' פרק ד' פסוק י' ד', שם כתוב, וככלותם הביאו לפני המלך ויהו ידע את שאר הכסף, ויעשהו כלים לבית השם, כלי שרת וכולי. הפסוק מדבר על חיזוק ברק הבית וכבכבנו בגמרא כלי שרת וכולי. אנחנו ביחד נסתכל בשוליים, שם הוספנו את הפסוק ונקרא ביחד, וככלותם הביאו לפני המלך ויהוידע את שאר הכסף, ויעשהו כלים לבית השם, כלי שרת והעלות וחפות וכלי זהב וכסף, והיו מעלים עולות בבית השם תמיד כל ימי יהוידע. מה אנחנו לומדים מכאן? אנחנו לומדים מכאן דבדק הבית היה המקור ליצירת כלי שרת, וזה נגד רב, כי רב אמר שהכלי שרת הם באים מתרומת הלשכה, ולפי הכתוב פה כלי שרת באו מבדק הבית. אמר לי, אז רב מגיב, תאקריך כתובי, מי שלימד אותך כתובים, דברי הימים שממנו מצוטט הפסוק הזה, זה בכתובים, לא אקריך נביא, לא לימד אותך נביאים. מה כתוב בסייף בנביאים, כלומר כאן אנחנו נצטט ספר מלאכים ב' פרק בפסוק י' ד', אך לא יעשה בית השם סיפות. בשוליים הוספנו המשך הפסוק, סיפות, כסף, מזמרות, מזרקות, חצוצות, כל כלי זהב וכלי כסף מן הכסף המובא בית השם. והגמרא פה מצטטת ההמשך, כי לעושי המלאכה יתנוהו. עבורנו יש להסביר
הפסוק אומר במילים אחרות שכלי שרת אינם באים מבדק הבית. זה תגובת רב. אז הם לא באים מבדק הבית, אז הם באים מתרומת הלשכה. כעת יש קטע בסוגיים, ואנחנו כתבנו אצל הכוכבית בסוגיים, מטרת הסוגיים לשמור על המבנה, קושיות והתשובות בעניין שיטת רב. אז אם אנחנו נדלג על הקטע שבסוגיים, אנחנו מגיעים מיד למיטיבי הבא, הקושיה הבאה על רב. כי בינתיים מה ראינו? היה קושיה על רב מפסוק בדברי הימים, ורב ענה לי יש פסוק ממלאכים ב'. עכשיו מה נעשה לגבי הפסוקים עצמם שנראים סותרים? זה יטופל בתוך הקטע שבסוגיים, וכתבנו בהמשך ההערה שלנו בתוך הסוגיים גמרא 1 דנה בהסבר שני הפסוקים, 2 ובתוך הסוגיים הפנימיים יש עוד קטע בסוגיים תוך סוגיים מובא תנה דבי רבי ישמעי. אנחנו נראה את זה עוד מעט. כפי שאמרנו, אחרי כל הקטע שבסוגיים בא עוד פעם קושיה מיטיבי, קושיה המכוונת נגד רב. עכשיו אצלנו אנחנו חוזרים לסוגיים. אי הכי, אם כמו שרב תירץ שהוא מבוסס על פסוק במלאכים, כשהוא קראי הדדי, כי הפסוק בדברי הימים לימד לכאורה שכלי שרת באים כן מבדק הבית. זה היה קושל רב, ורב ענה יש לי פסוק במלאכים בית שאומרת לא, שלא באו מבדק הבית. אז עכשיו זה, אתה אומר שיש סתירה בפסוקים? אי הכי קשו קראי הדדי? לא קשה, אין סתירה. כאן שגבו והותירו, כאן שגבו ולא הותירו. גבו וצורך בדק הבית, והותירו ולא היו צריכים כל הכסף שגבו, עושים מן המותר כלי שרת. זה מצב שניתן להשתמש בכספי בדק הבית לשם כלי שרת. אבל מה אם לא נשארו כאן שגבו ולא הותירו? אז מאיפה יקחו כסף לכלי שרת? זה מה שרב אמר מקודם, מתרומת הלשכה. הגמר שואלת וכי גבו והותירו מי הווה? אז מה אם נשאר? אם בעיקרון אתה לא יכול להשתמש בכספי בדק הבית לשם כלי שרת, אז מה אם נשאר? אין על הכספים אלו קדושת קורבן, שזה זה מה שמצדיק שימוש בכספים אלו לכלי שרת, שכי אין שום להקרבת קורבנות. אמר רבי אבור, אנחנו באים להסביר גם אם מדובר שגבו לשם בדק הבית, אבל אם הותירו אפשר להשתמש בהם לכלי שרת. רבי אבור מסביר, לב בדין מתנה עליהם. אם הוצרכו, הוצרכו. אם הכספים היו נצרכים בבדק הבית, אז הם יהיו לשם בדק הבית, ואם לאו, כמו אם הותירו, יהיו לכלי שרת. כפי שאמרנו מקודם, הקטע הזה בתוך סוגריים זוויתיות, אלו הם סוגריים בתוך סוגריים, בא לתחם את הדברים הקשורים לתנא דבי ישמעאל. אז כמו אומרת תנא דבי רבי ישמעאל, מקור תנאי שיצא מבית מדרושו של רבי ישמעאל, כלי שרת באים מתרומת הלשכה, שנאמר את שאר הכסף. יש לנו חץ מצד הגמרא, ציטטנו את זה מקודם, הפסוק בדברי הימים, שם כתוב וחכלותם הביאו לפני המלך ויהוידע את שאר הכסף, ויעשהו כלים לבית השם כלי שרת. אנחנו אומרים שמכאן תנא רבי ישמעאל רוצים להוכיח שהכלי שרת באו מתרומת הלשכה. איזו כסף שיש לו שיריים, הווי אומר, זה תרומת הלשכה. רש"י, בשורה רביעית מלמעלה, כסף שיש לו שיריים, כסף הקופות, שהוא נתרם מן הלשכה, בלי להיכנס לפרטי פרטים, אבל היו קופות שהיו ממלאים אותם מהשקלים שאספו, שגבו מעם ישראל, אז הקופות האלו היו ממלאים אותם לשם רכישת בהמות, לשם קורבנות, והקופות היו ממלאים אותם ממטבעות שהתקבצו בלשכה, ושיריים נשארים בלשכה. אחרי שמילאו את הקופות, כל הכספים שנשארו, היתרה, זה שאר הכסף שאנחנו מדברים עליו כאן. אז מאיזו מקור כספי אפשר לדבר על שאר הכסף? כמו שתיארנו עכשיו, זה הכספים שבתרומת הלשכה. הגמרא שואלת, ואימה שיריים גופיו? שכלי שריד באים רק מן השיריים ולא מהתרומה עצמה, מתרומת הלשכה עצמה, רק מן השיריים, שאם נותרו כספים אז מהם היו יוצרים את הכלי שריד. כי אז כמו דוחה או עונה, לא כך שזה רק מן השיריים, כי גם רבה העולה, עולה הראשונה, כמו שרבה הסביר, ההי מהמילה העולה, שזה קשור להקרבת קורבן התמיד. הפסוק אומר, ורש"י מביא את זה, וערך עליה העולה. מה המשמעות של ההי? הכוונה לקורבן תמיד של שחר, שהיה עולת הבוקר, והיא הייתה הקורבן הראשון של היום. האחי נמי, הכסף, כסף ראשון, בפסוק שציטטנו מקודם, שהם הביאו לפני המלך יהודה את שאר הכסף. אז הכוונה לאו דווקא מהשיריים, אלא מהכספים עצמם שהיו בתרומת הלשכה. מטיבי, תשימו לב, כאן אנחנו מתחילים קושיה ארוכה שכולל מקור תנאי, ו אם אנחנו אומרים מיטיבי, וכפי שהסברנו מקודם, אנחנו מעלים קושיה נגד רב. מה רב אמר? בואו נזכיר, נרענן את הזיכרון. רב דיבר על כך שכלי שריד היו באים מתרומת הלשכה. עכשיו נראה משהו אחר. מיטיבי, הקטורת וכל קורבנות ציבור באים מתרומת הלשכה. מזבח הזהב, כלי שריד, באין ממותר נסחים. אנחנו כבקבנו את הדברים העיקרים. כאן אנחנו אומרים כלי שרת, שזה הנושא שלנו, מה המקור הכסף עבור יצירת כלי שרת, מותר נסחים. זה אינו כרב. רב דיבר על תשלום כלי שרת מתרומת הלשכה, וכאן אנחנו מסכים מקור אחר לגמרי, מותר נסחים. רש"י מביא הסבר בעריכות מה זה, מאיפה בא מותר נסחים, ולדוגמה, אם, ואנחנו נקרא מתוך רש"י, יש לנו מעוינים בדיבור המתחיל מותר נסחים, אבל בהמשך יש דוגמאות. המקבל עליו לספק כל ימות השנה להקדיש סרטות סולת מארבע סעין בסלע, ועמדו משלוש והתייקרו, שמקבלים רק שלוש סעין בסלע, סלע זה מטבע, שנתייקרו, מספק, חייב בכל זאת לספק מארבע. כלומר, אם אדם נתן לספק סלע בזמן שבאמת היה יותר בזול, גם אם עכשיו התייקר, הספק צריך לספק ארבע סעין בסלע.
והמקבל לסווג משלוש והוזלו, וזה מה שיהיה נוגע אלינו. הדוגמה הזאת, האדם ספק קיבל עצמו תמועת סלע ייתן שלוש, אבל מה? השוק ירד והוזלו ויעמדו מארבע, כלומר תמועת אותו סלע במקום לקבל שלוש סעים יכול עכשיו לקבל ארבע סעים. מספק דלת, הוא צריך לספק ארבע סעים, וזוהי ששנינו מותר נסחים לקץ המזבח. אנחנו חוזרים לגמרא. מזבח העולה והלשכות והזרות באים מקודשי בדק הבית. חוץ לחומת ההזרה, זה תיקונים שקשורים לירושלים, תיקונים בחומת ירושלים, זה חוץ להזרה, ויש עוד דוגמאות, באים משערי הלשכות. זו היא ששנינו חומת העיר ומגדולותיה וחוצרכי ציבור וחוצרכי העיר באים משערי הלשכה. אנחנו שוב פעם רוצים להתמקד במה שכתבנו, כלי שרת, מה המקור, מה התקציב, מאיפה בא התקציב לעבורם. לפי המקור הזה, ממותר נסחים. ורב אמר כלי שרת באים מתרומת הלשכה. הגמרא עונה, תנאי אי. יש מחלוקת תנאים סביב העניין הזה. במה המקור הכספי לכלי שרת? תתנן. מותר תרומה. מה היו עושים בה? רש"י, מותר תרומה הנשאר בקופות בראש חודש ניסן. שמכאן ואילך אין לוקחים קורבנות ציבור אלא מתרומה חדשה. כי למרינו בראש השנה, קורבנות ציבור הבאים באחד בניסן, מצווה להביא מן החדש. אז אם הגענו לראש חודש ניסן, ועדיין היו באותם קופות שהזכרנו מקודם, שהיו בתרומת הלשכה, עדיין נשאר בהם כספים, הם כספים של אשתקד, של שנה שעברה, כלומר מלפני ניסן, מה היו עושים? העונה הגמרא, ריקועי זהב ציפוי לבית קודשי הקודשים. רבי שמואל אומר, מותר פירות לקץ המזבח. אנחנו נתייחס לביטוי הזה, מותר פירות, בעוד כמה שורות. קץ המזבח זה לרכישת קורבנות שהיו מעלים בזמן שהמזבח אחרת היה בטל. כלומר, היו ימים שהיו מעט קורבנות של נדרים ונדבות שהציבור היו מביאים, כלומר, מה זה הציבור? אנשים פרטיים שהיו מביאים לבית המקדש. באותם ימים, מה היה קורה? היו גומרים הקוותם, ואז מה? מה שהמזבח יישאר בטל? לא, אז זה לא מכובד, אלא שהמזבח יהיה פעיל בכל השעות, כל שעות היום. אז היו קונים קורבנות שהם נקראים קץ המזבח. מותר תרומה. כעת אנחנו הגענו לעיקר הדברים לגבי סוגייתנו. יש פה צורה, אנחנו קוראים לו ארגש, ובמבנה, בשוליים כתבנו הביטוי כלי שרת, הבלטנו את המילים האלו, הבלטת מחלוקת התנאים במהו מקור הכספי של הכלי שרת. הרי זה כל הסיבה שהבאנו את המקור הזה. אמרנו לפני כן, תנאי היא, והנה, כלי שרת, מאיפה הם באים? אז אומר הגמרא, מותר תרומה לכלי שרת. רבי עקיבא אומר, מותר תרומה בקץ המזבח. מותר נסחים לכלי שרת. לפי רבי עקיבא היה מקור אחר לכלי שרת. זאת אומרת, מותר נסחים. רבי חנינא, סגן הכהנים, אומר, מותר נסחים לקץ המזבח. ואתם רואים שזה בניגוד לדעתו של רבי עקיבא, שאומר שקץ המזבח בא ממותר תרומה, הוא אומר שקץ המזבח היה בא ממותר נסחים. מותר תרומה לכלי שרת. וזה וזה, כלומר רבי עקיבא ורבי חנינה לא היו מודים בפירות. פירות מהי? הזכרנו למעלה מותר פירות, רבי שמואל הזכיר את זה, לקץ המזבח. מה עניין הפירות בעניין לגבי בית המקדש? הגמרא מסבירה, דתניא, מותר תרומה אותם כספים שנשארו בתרומת הלשכה באלף ניסן. מה היו עושים עם הכספים אלו? מה היו עושים בה? לוקחים פירות בזול בית המקדש. היה קונה פירות ככה בזול ומוכרים אותם ביוקר, והשכר אותה רווח מקיצין בו את המזבח. וזו היא ששנינו, מותר פירות לקץ המזבח. אנחנו נסתכל ברש"י, והשכר מקיצין בהן. דיברנו על הפירות שהם קנו בזול ומחו ביוקר. יש את הפער הזה, זה נקרא הרווח, השכר. עם הרווח הזה היו קונים קורבנות לשם קץ המזבח. ממשיך רש"י ואומר, והקרן לכלי שרת, כדאמר רבי ישמעאל. אז זה המקור לכלי שרת, הוא בא ממעות תרומת הלשכה, וזה תואם לשיטת רבי ישמעאל שדיבר על כך שמותר תרומה לכלי שרת. מאי, ממשיך הגמרא ושואלת, זה וזה לא היו מודים בפירות? ואנחנו מתכוונים לרבי עקיבא ורבי חנינא, סקרן קודם, היה להם מחלוקת. תתלן, מותר שרי לשכה, מה היו עושים בהן? אותם כספים שנשארו, כפי שהסברנו מקודם, באלף ניסן. לוקחים בהן יינות, שמנים וסרטות, והשכר להקדש, דברי רבי ישמעאל. זה מה שאמרנו מקודם. גם יש לנו חיצים מצד המזבח. לפני כן זה הוזכר במילה כללית, פירות. כאן זה אותו דבר, אבל מפורט. היו לוקחים את החומרים האלו, והיו לוקחים אותם בזול, מוכרים אותם ביוקר. אז בית המקדש היה לו צד מסחרי, נקרא לזה, קנייה בזול, מכירה ביוקר. רווח וקרן. אז מה היו עושים? כמו שאמרנו פה, שיטת רבי ישמעאל, קנו מהקרן כלי שרת. המותר, הרווח, דיברנו על כך מקודם, שקנו קורבנות לקץ המזבח. רבי עקיבא אומר, ממשיך הגמרא, אין מסתכלים בשל הקדש, אף לא בשל עניים. הוא התנגד לגישה הזאת של המסחר במעות הקדש, לקנות פירות בזול ולמכור ביוקר, אז לא עושים כך. וגם לא בשל עניים. בשל הקדש, אומר הגמרא, מה הייתה עם הלא? אין עניות במקום עשירות. פעולות כאלו אופניים יותר לאנשים שהם זיקוקים לכסף, כמו עניים, ואין עניות לפי רבי עקיבא במקום השירות. אז לא להתנהג כך עם מעות הקדש. עכשיו, בשל עניים, הייתה עם הלא כספים שאספו לשם צדקה, לתת לעניים. לפי רבי עקיבא, אין לעשות מסחר עם הכספים האלו. באמת, למרות שמדובר פה להשיג רווח, שבסופו של דבר יהיה לטובת עניים, אבל לא להשבית את הכספים מלהיות מזומן לעניים, ולהדיף מסחר. למה לא? דילמה מתרה מלועניה ולקה למית. יכול להיות שבינתיים יבוא עני, שהוא זקוק מיד לכספים, ו... אנחנו נצטרך לסרב לו בגלל שהכספים כאלו מושקעים באותם השקעות, בקניית פירות בזול ואחר כך מכירתם ביוקר. איפה הכסף? כפי שמענו, זה מושקע. מה עם העני המסכן הזה שהוא כעת זקוק לכספים מסכנים? לכן רבי עקיבא היה בדעה, לא עושים מסחר עם כספי הצדקה, כספים שגבו לשם העניים. עד כאן שיעורנו להיום.